הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק השלישי מהלכות כליים. בפרק זה מדבר הרמב״ם על שיעורי ההרחקה בשדות של מיני כליים. בתחילת הפרק הוא מדבר על המינים שנחשבים כליים זה בזה, לאחר מכן על שיעור ואופן ההרחקה בין שתי שדות, דין ההרחקה בתוך השדה ודין ההרחקה בין שדות של שני אנשים. פותח הרמב״ם בהלכה א', יש מינין בזרעין, דהיינו שישנם סוגים של זרעים שיהיה המין האחד נפרד לצורות הרבה, שלמין מסוים של זרע ישנם צורות שונות, וזאת מפני שינוי המקומות, שאותו מין של זרע במקומות שונים יש לו צורות שונות משום שינויי האקלים או טיב האדמה השונה ממקום למקום. וסיבה נוספת לכך יכולה להיות העבודה שעובדים הארץ, ששיטות ודרכי עיבוד השדות משתנים ממקום אחד לחברו, והדבר משפיע על הגידולים, עד שיראה כי שני מינים, שמשום הסיבות האמורות, הרי אותו המין של הזרע נראה במקומות שונים כמין שונה לגמרי. ואף על פי שאין דומין זה לזה, שכאמור הם נראים כשני מינים שונים לגמרי, בכל זאת, הועיל ואין מין אחד, שבאמת הם אותו מין שרק צמח בצורה שונה, הרי אינן כליים זה בזה, שניתן לזרוע יחד את הזרעים שצמחו במקומות השונים מאותו המין, אף שיש להם צורות שונות, מכיוון שבעצם הם מין אחד. ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על מצב בדיוק הפוך. הלכה ב', ויש בזרעים שני מינים שאין דומין זה לזה וצורת שניהן קרובה להיות צורה אחת, ששני המינים דומים מאוד אחד לשני, וייתכן שהדבר נגרע משום ששני המינים גדלים באותו המקום. ואף על פי כן, למרות הדמיון החזק בין שני המינים, הועיל ובמהותם אין שני מינים, הרי אלו אסורים זה עם זה, שאסור לזורם יחד משום כליים. ואתה מביא הרמב״ם דוגמאות לכלל המבואר בהלכות הקודמות. הלכה ג', כיצד? החזרת שזוהי חסה שמגדלים אותה אנשים בגינה, עם חזרת גלים, חסה הגדלה בערים, והעולשין שמגדלים אותם האנשים, עם עולשי שדה הגדלים פרה, והקרישין שהם הקרתי, שמגדלים אותו האנשים עם קרישי שדה הגדלים אליהם, והכוסבר, הכוסברה של ימינו, שמגדלים אותה אנשים עם כוסבר ערים שגדל מאליו, וחרדל שהוא חרדל לבן עם חרדל מצרי שהוא חרדל שחור, ודלת המצרית עם דלת הרמוצה שהיא דלת מרה מאוד שראויה לאכילה רק לאחר התמנה באפר חם הנקרא רמץ. הרי כל אלו אף שאינם דומים זה לזה, ויש להם גם שם לוואי שונה, מכל מקום, מכיוון שהם מין אחד, דיינו שהחזרת עם חזרת גלים היא מין אחד, והחרדל עם חרדל מצרי הוא מין אחד וכדומה, ולפיכך אינן כליים זה בזה. ואתה מונה הרמב״ם עוד מינים שאין להם כלל את אותו שם, ואף על פי כן הם מאותו המין ואינם כליים זה בזה. וכן החיטין עם הזונין, שזהו זן מסוים של חיטה, שהארץ משנה אותו ונפסדת צורתו וטבעו, ומבאר הרמב״ם בפירוש המשניות שהם נקראים זונין על שם היציאה מדרך היושר. והסעורים עם שיבולת שואל, שאלו סעורים מדבריות. והכוסמין, שזהו סוג של חיטה מדברית, עם השיפון, שזהו סוג שונה מהחיטים המדבריות. והפול, סוג של קטנית, עם הספיר, שזהו מין שאוית, ויש אומרים שזאת האפונה. והפורקדן, מין שזרעיו דומים לאפונה, עם התופח, שהוא אחד הזנים של הפורקדן. ופול לבן, מין קטנית שזרעיה שטוחים ומאורחים, עם השאויים, שזוהי הלוביה, ואינה השאוית של ימינו. והקשות, פרי אדמה מאורח הדומה למלפפון, אם המלפפון הוא המלפפון של ימינו. והקרוב, זהו הקרוב של ימינו, אם התרובתו, קרוב מדברי שקלחיו דקים הנקרא בימינו קרובית. והטרדין, סלק אלים, אם הלאונין, צמח הדומה לטרד שעליו נאכלים. הרי כל המינים האמורים אינן כליים זה עם זה, דיינו שהחיטים עם הזונין אינם כליים זה בזה, וכך הסעורים עם שיבולת שואל, או הכוסמין עם השיפון, וכן כל אחד מהמינים שמנה הרמב״ם עם אותו אחד שמנה אמו. דאף שיש להם שמות שונים והם גם נראים שונים אחד מהשני, מכל מקום הם כולם מין אחד. ואתה מונה הרמב״ם את המינים, שאף שהם דומים זה לזה, הם מינים שונים והם כליים זה בזה. אבל הצנון, עם הנפוסין, סוג של לפת, והחרדל, דיינו החרדל הלבן, עם הלפסן, צמח הדומה לחרדל, שטעמו כטעם הלפת, ודלת יוונית, זן של דלת שעליו מתפשטים מהר, עם דלת מצרית, או דלת יוונית עם דלת הרמוצה, הרי כל אלו, דיינו הצנון עם הנפוסין, החרדל עם הלפסן וכך הלאה, אף על פי שהם דומים זה לזה, מכל מקום במהותם הם שני מינים, ולפיכך הרי אלו אסורים משום קיליים זה בזה. הלכה ד' וכן באילן קיים הכלל בדומה לזרעים שיש שני מינים שדומים זה לזה בעלין או בפירות שלהם ובכל אופן הועיל ואין שני מינים שונים הרי אלו אסורים להרכיבם זה בזה משום קיליים. כיצד התפוח שהוא התפוח של ימינו עם החזרד תפוח הגדל ביער ויש אומרים שזהו סוג של הגס והפרסקים הם האפרסקים של ימינו, שבתחילת גדילתם הם דומים לשקדים, עם השקדים, אלו השקדים של ימינו, והשייזפין, בירושלמי מבואר שזהו פרי הנוצר מאכלה של זיתים ורימונים, עם הרימין, שזהו סוג שונה של שייזף. ואין מדובר בשזיפים של ימינו. הרי אף על פי שכל המינין האלו דומים זה לזה, דהיינו שהתפוח דומה לחזרד, והפרסקים כאמור בתחילת דילתם לשקדים וכך הלאה, למרות זאת, מכיוון שהם בעצם שני מינים, הרי אין קילה עם זה בזה, שהם אסורים בהרכבה זה עם זה. אבל האגסים, אלו האגסים של ימינו, עם הקרוסטמלים, סוג של אגס, והפרישים, החבושים, עם העוזררים, פרי בעיר הדומה לתפוח קטן, הרי כל אלו, אף על פי שהם בעלי שמות שונים, ובעלי מראה שונה, מכל מקום אינן אסורים משום קילה עם זה בזה, משום שהאגסים עם הקרוסטמלים, והפרישים עם העוזררים, הם שתי צורות של אותו המין. ואתה מחדש הרמב״ם בהלכה ה' שבאופן מסוים אף שני מינים אינם קיליים זה בזה. וכן אם יש שם זרעים ואילנות אחרות, דהיינו שני מיני זרעים זה עם זה, או שני מיני אילנות זה עם זה, אף על פי שאין שני מינים בטבען, הועיל והלין של המין הזה דומין להלין של המין הזה, או שהפרי של המין הזה דומה לפרי של המין הזה, והדמיון של העלים או של הפירות הוא דמיון גדול, עד שיראו כשני גוונים ממין אחד, שהם כל כך דומים עד שהם נראים כשני צבעים של אותו המין, הרי אף על פי שלמעשה הם שני מינים, לא חששו להן לחילה עם זה עם זה, שמותר לזרוע את שני מיני הזרעים יחד ולהרכיב את שני מיני האילנות זה עם זה. וזאת משום שאין הולכין בחיליים אלא אחר מרית העין. דהיינו שהתורה לא אסרה כליים, אלא כאשר הדבר נראה אל העיניים שהוא מערב שני מינים זה עם זה. אך כאשר הם דומים מאוד זה לזה, עד שאינם נראים כלל כשני מינים, הם אינם אסורים זה בזה משום כליים. וזאת בשונה מהמבואר בהלכות ג' וד', שמינים שונים של זרעים או פירות, אף שהם דומים זה לזה, הם אסורים בכליים זה בזה, ששם מדובר שהם דומים קצת, אך אין הם נראים כמין אחד, ולפיכך הם אסורים זה בזה משום קיליים. מביא הרמב״ם בהלכה ו' דוגמה לשני מינים שהם דומים מאוד זה לזה עד שהם נראים כמין אחד. כיצד הלפת עם הצנון אינן קיליים זה בזה, אף שהם שני מינים מפני שפריהן שווין שהפירות שלהם דומים מאוד, וכך גם טעמם דומה. והלפת עם הנפוס, שזהו זן של צנון, הדומה מאוד ללפת בעליו, אינן אסורים משום קיליים זה בזה, אף על פי שהם שני מינים, מפני שהעלים שלהם שווין, שהעלים שלהם מאוד דומים, וגם טעמם דומה. אבל צנון עם הנפוס, אף על פי שהעלין של שניהם דומין זה לזה, וגם הפרי דומה לפרי בצורתו, בכל זאת הרי אלו שני המינים אסורים זה עם זה משום קיליים, הועיל וטעם פרי זה רחוק מטעם פרי זה ביותר. ולפיכך מכיוון שהם שני מינים, הרי אף שמראה העלים והפרי דומה מאוד, מכיוון שטעמם רחוק מאוד, הרי הם אסורים משום קיליים זה עם זה. בשונה מהמבואר בתחילת ההלכה, בנוגע ללפת עם הצנון או עם הנפוס, שפריהם שווים או עליהם שווים, שאף שאין טעמיהם שווים לגמרי, מכל מקום מכיוון שאין הטעמים שלהם רחוקים מאוד זה מזה, הרי אין הם קיליים זה עם זה. וכן כל כיוצא באילו, בשני מינים הדומים זה לזה. ולסיכום, כאשר מדובר בשני זרעים או פירות ממין אחד, אף אם הם נראים שונים לגמרי זה מזה, מכיוון שהם מין אחד אינם אסורים משום קילה עם זה עם זה. כאשר מדובר בשני מיני זרעים או פירות, הרעים הם דומים זה לזה בצורה מסוימת, אך אינם דומים לגמרי, הרי הם קיליים זה בזה. אך באם שני המינים דומים מאוד במראה העלים שלהם, או בצורת הפרי שלהם זה לזה, עד שהם נראים כמין אחד, הרי באם טעמם אינו שונה לגמרי, הם אינם קיליים זה בזה, אך באם טעם פרי זה רחוק מטעם פרי זה ביותר, הרי הם קיליים זה בזה. ובהלכות הבאות יבאר הרמב״ם שאיסור הזריעה של קיליים הוא לא רק כאשר הוא זורע את שני מיני הזרעים ממש יחד באותה אגומה, אלא אף אם הוא זורע אותם בנפרד צריך להרחיק ביניהם. הלכה זין, כמה מרחיקים בין שני מיני זרעים שאין אסורים משום קיליים זה עם זה, הרי ההרחקה צריכה להיות כדי שיהיו נראים גם לאחר שצמחו שהם מובדלים זה מזה, אבל אם נראים שנזרעו בערבוביה, דלאחר שהם צמחו הם מתערבבים זה בזה, הרי זה אסור, וכפי שיפרט הרמב״ם את פרטי הדבר בהלכות הבאות. הלכה חטא ושיעורים רבים יש בהרחקה הזאת. הכל לפי גודל השדה הנזרעת, שבשדה קטנה אין הם נראים מעורבבים אף כשמרחיק מעט. ולפי רוב העלים, דיינו התפשטות העלים ושילוח היונקות, התפשטות הגיבולים הרכים. וכפי שיפרט הרמב״ם בהלכות הבאות, תהלכה תת, כיצד שדהו שהייתה זרועה מין תבועה, הוא ביקש לזרוע בצידה מין תבועה אחרת בשדה אחרת, כגון שהייתה השדה האחת זרוע חיטים, והוא רוצה לזרוע בשדה הסמוכה לסעורים, מרחיק ביניהן בית רובע, שטח הראוי לזריעת רבע קו של חיטים. ושיעורו הוא כ-10 אמות וחומש אמה, על 10 אמות וחומש אמה מרובע. והרמב״ם כתב כ-10 אמות וחומש, משום שזהו מעט יותר מ-10 אמות וחומש. שהוא משאיר שטח כזה בין שני מיני התבועה שאיננו זרוע כלל. ואין הוא צריך להשאיר כשיעור הזה לאורך כל השדות, אלא בין שמשאיר כשיעור הזה מן האמצע, באמצע השדות, ובין מן הצד, שהוא משאיר כשיעור הזה בתחילת השדות או בסופן, ובשאר האורך שביניהן, הרי החיטים והסעורים סמוכים זה לזה, הרי מכיוון שבמקום אחד יש ביניהם בית רובע, די בכך כדי שיהיו נראים כמובדלים זה מזה. ואם לא היה ביניהן כלל כשיעור הזה של בית רובע, אסור משום קיליים, אך אינו לוקה עד שיהיו שני המינים קרובים בתוך שישה טפחים, שרק אז הוא עובר על איסור קיליים מן התורה. ואילו ההרחקה של הבית רובע היא מדרבנן, ולפיכך אם לא הרחיק השיעור זה הוא איננו לוקה. הלכה יוד, ואם הייתה שדהו זרועה ירק, דהיינו כל שאר מיני הזרעים חוץ מתבועה, ויש אומרים שאף הקטנית דינה כתבועה. הוא ביקש לזרוע בצידה שדה ירק אחר, אפילו דלת שעליה ארוכים ומתפשטים, הרי די לו שירחיק בין שתי השדות שישה טפחים על שישה טפחים מרובע, שהם אמה על אמה, וגם כאן אינו צריך לעשות זאת לאורך כל השדות, אלא במקום אחד, בין מן הצד, בהתחלת השדות או בסופן, ובין מן האמצע, באמצע השדות, שכאשר הוא מרחיק במקום אחד אמה על אמה, הרי הם נראים כמובדלים זה מזה. ואם הרחיק פחות משיעור זה של המה על המה, הרי הדבר אסור מדרבנן, אך אינו לוקה מהתורה עד שיהיו קרובים בתוך טפח. דיינו שכאשר הוא רוצה לזרוע שני מיני תבועה, הרי מהתורה עליו להרחיק המה אחת שהיא שישה טפחים, ומדרבנן עליו להרחיק לפחות במקום אחד בית רובע שהוא שיעור של למעלה מ-10 אמות על 10 אמות. אך כאשר הוא רוצה לזרוע בשתי השדות שני מיני ירק, הרי מהתורה די שירחיק טפח, ומדרבנן עליו להרחיק לפחות במקום אחד שישה טפחים על שישה טפחים שהם המה על המה. והסיבה להבדל ביניהם הוא משום שהתבועה יונקת יותר מהירק. הלכה י' א', ואם הייתה אחת משתי השדות זרוע תבועה, והשדה השנייה שבצידה זרוע ירק עוד לאט, הועיל ואחת השדות זרוע תבועה, עליו להרחיק ביניהן בית רובע, שזהו שיעור ההרחקה החמור יותר של התבועה. הלכה י' ב', במה דברים אמורים שצריך להרחקה בשיעורים הללו שנאמרו בשלושת ההלכות הקודמות, בין שתי שדות, דהיינו כאשר שני המינים שרוצה להרחיק ביניהם גדלים בשתי שדות שונות, אבל אם הייתה שדהו זרוע ירק ורצה לזרוע בצידה בסמוך אליה רק שורה אחת של ירק ממין אחר ולא שדה שלמה, הרי דיו לעשות בין השדה ובין השורה של הירק השונה, תלם אחד, דהיינו חרית שאינו זרוע, שאורכו שישה טפחים בלבד, ורוחבו כעומקו. שבניגוד לשתי שדות הזרועות בשני מיני ירק, שצריך להרחיק ביניהם בשיעור של שישה טפחים על שישה טפחים, הרי כאן די באורך של שישה טפחים, ועומקו של אחרי צריך להיות לפחות טפח, כך שרוחבו צריך להיות טפח, אכן צריך רוחב של שישה טפחים. וכמו לגבי שתי שדות, הרי חריץ זה איננו צריך להיות לכל האורך, אלא רק במקום אחד בין מן האמצע ובין מן הצד. הלכה י' ג' הייתה שדה וזרוע תבועה, ורצה לזרוע בתוכה שורה אחת של ירק, אפילו שורה של דלויים שהעלים שלהם ארוכים ומסתבכים, שישנו חשש שהעלים התפשטו והסתבכו בתבועה, הרי על אף שבין שדה של תבועה לשדה של ירק צריך להרחיק בית רוב השלם, דהיינו מעל 10 אמות על 10 אמות, כמבואר בהלכה י' א', מכל מקום, כאן שבצד השדה של התבועה הוא רוצה לזרוע רק שורה של ירק, הרי דיו בכך שמרחיק ביניהן בתלם אחד שאורכו שישה טפחים ורוחבו כעומקו, שדיו בתפח, וכמבואר בהלכה הקודמת, בין שדה של ירק לשורה של ירק ממין אחר. ומכיוון שמדובר רק בשורה אחת של ירק, הרי מקלים בזה אף כאשר השדה שהוא רוצה לזרוע בצידה היא של תבועה. ואם הוא זרע שורה של דלת בצד שדה התבועה ונמשכו העלים של דלת ונכנסו לתבועה ונסתבכו בה, יעקור מן התבועה שלפני הדלת, דהיינו מהתבועה שבה הסתבכו עלי הדלת, עד שלא יתערבו העלים של הדלת בתבועה. וכך גם הוא יכול לעקור מהדלת, והעיקר שהתבועה והדלת לא יהיו מעורבים. אתה אומר הרמב״ם שאם במקרה של שדה שהייתה זרוע מין אחד ורוצה לזרוע בצידה שורה אחת של ירק, דיו שירחיק בתלם אחד של שישה טפחים, הרי אין צריך לומר שאם זרע שורה אחת ולא שדה שלמה ממין זה ושורה ממין אחר בצידה, שדיו להיות ביניהם תלם אחד של שישה טפחים אורך שרוחבו כעומקו, וכמו שהתבאר בפרק רביעי. הלכה י' ד', ואם הרחיק בין שני המינים הרחקה הראויה להן, כפי שנתבהר בהלכות הקודמות, והיה מין זה נוטה על גבי מין זה, בין שנתתה תבועה ממין אחד על התבועה מהמין האחר, או ירק ממין אחד על גבי ירק ממין אחר, או ירק על התבועה, או תבועה על הירק, הכל מותר, שהרי המינים זרועים כל אחד בפני עצמו, ואינם יונקים זה מזה, ואף שמעל פני האדמה הענפים והעלים נוטים זה על זה, ואם כן הם עלולים להיראות כמעורבים, הרי הרחיק כשיעור, ועל ידי ההרחקה הם נראים מובדלים זה מזה. חוץ מדלת יוונית, שהיא אחת מזני הדלת, שהיא נמשכת הרבה, שעליה מתפשטים מאוד, והיא נכנסת ומסתבכת במין שהיא זרועה בצידו, שאז לא מספיקה ההרחקה, שעדיין הם נראים כמעורבים, ונראים ככיליים זה בזה, לפיכך אם נתתה הדלת על המין האחר, יעקור מלפניה, מאותו המין שעליו היא נתתה, עד שלא יהיו מעורבים זה בזה, כמו שביארנו בהלכה הקודמת, בנוגע לעלי הדלת שנכנסו לתבועה ונסתבכו בה. הלכת התווה, ואם היה בין שני המינים שבשני השדות, אדמת בור, אדמה שלא נחרשה כלל, או ניר, אדמה שהיא חרושה אך לא נזרעה, ובשני אלו יש אומרים שצריך להשיעור המבואר בהלכות הקודמות, כגון בית רובה בין שני שדות של שני מיני תבועה, או שהיה בין שני המינים גפה, חומה נעשית מאבנים הסדורות זו על גבי זו ללא טיט, ועושים אותה אהבה הרבה, ולפיכך היא מפסיקה אף אם איננה גבוהה 10 טפחים, או שמפסיקה ביניהם דרך, שהיא בדרך כלל רחבה 400, או גדר שהוא גבוה 10 טפחים, או חריץ שהוא עמוק 10 טפחים ורחב 4 טפחים, או אילן שהוא מסך על הארץ, שענפיו נוטים כלפי מטה ומגיעים עד לקרקע, ובכך הוא מהווה גדר בין שני המינים, או סלע שהוא גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים, דאף שבגדר לא כתב הרמב״ם שיעור לרוחב, הרי הסלע שהוא בידי שמיים צריך להיות רוחבו 4. הרי כאשר כל אחד מהדברים הללו מבדיל בין שני המינים, הרי זה מותר לסמוך המין האחד לצד אחד מאלו, והמין האחר לצד השני, אף שעל ידי זה מתקרבים זה לזה, משום שאויל ואחד מכל אלו מבדיל ביניהן, הרי נראים מובדלים זה מזה, שכאמור, מכיוון ששני המינים זרועים בנפרד, הרי אין הם יונקים זה מזה, וההרחקה היא רק כדי שלא יראו מעורבבים, וכאשר כל אחד מהדברים הללו מפסיק ביניהם, הרי אף כאשר סומכים את שני המינים משני הצדדים והם נעשים קרובים זה לזה, הרי על ידי אותו הדבר המבדיל ביניהם, הם נראים מובדלים זה מזה. הלכת את זין, במה דברים אמורים המבואר בהלכות הקודמות, שצריך הרחקה בשיעורים שונים. עוד דבר המבדיל, כמבואר בהלכה הקודמת בין שני המינים, כשזרע את שני המינים בתוך שדהו, או בתוך שתי שדות, כאשר שתי השדות הם שלו. אבל אם הייתה שדהו זרוע חיטים, מותר לחברו שיש לו שדה לידו, לזרוע בצידה שעורים, שמותר לחברו לזרוע בשדהו שעורים, בצד שדה החיטים של חברו. שנאמר בפרשת קדושים, במקור איסור כלי הזרעים, שדך לא תזרע כליים. אין האיסור, אלא שיזרע שדהו כליים. שלא נאמר הארץ לא תזרע כליים. דהיינו שאיסור התורה של הכליים איננו על הארץ שהיא לא תזרע כליים, שבאם כך היה הדבר, לא היה נפקמינה הבעלות על שני המינים, אלא האיסור הוא על הגברה, על האדם. והוא נאמר באופן כזה ששדך לא תזרע כליים, שאדם אחד לא יזרע את שדהו בשני מינים המעורבים יחד, שרק אז הם כליים. ולא עוד, אלא אפילו זרע בתוך שדהו של איש אחד שעורים בסמוך לחיטים, ומשך את זרע השעורים עד שסמכו לשדה חברו שגם יזרו השעורים. הרי אף שבתוך שדהו של אדם אחד זרועים השעורים בסמוך לחיטים, הרי זה מותר מפני שנראו השעורים שבתוך שדהו שאין סוף שדה חברו, שהם נראים כהמשך אחד לשעורים שבשדה חברו, ומכיוון שהאיסור של כליים הוא רק לערב שני מינים בתוך שדהו, ומאחר שאין החיטים והשעורים שבשדהו זרועים ממש ביחד באופן שיונקים זה מזה, אלא כל הבעיה שהם נראים כמעורבים זה בזה, הרי במקרה זה שהשעורים שבשדהו נראים כהמשך שדה חברו, שבנוגע לשעורים שבשדה חברו אין מרית של כליים עם החיטים שבשדהו, מכיוון שכאמור אין שייך כלל כליים בין שדות של שני אנשים, והשעורים שבשדהו נראים כהמשך לשעורים שבשדה חברו, הרי שוב אין הדבר אסור משום כליים. הלכה י' זין, ואם הייתה שדהו זרוע חיטים, ושדה חברו בצידה, הסמוכה לה, זרוע גם כן חיטים, מותר לו לזרוע תלם אחד של פשטן, בצד החיטים שלו, סמוך לשדה חברו. מכיוון שהרואה תלם הפשטן בסמוך לשדה החיטים, יודע שאין דרך העם לזרוע תלם אחד של פשטן, משום שאינו מניב תפוקה ראויה לשימוש, ולא נתכוון זה בזריעת תלם הפשטן, אלא לבדוק את שדהו, אם ראויה היא לזרוע פשטן, אם לא. נמצא שהרי הוא כזורע להשחתה, שהרי הוא לא ישתמש בפשטן שיצמח, ובדרך כלל הוא יעקור את הפשטן לפני שיהיה ראוי לשימוש, ואין דרך רוב בני האדם לזרוע למטרה זו, ומשום כך לא חל כאן איסור כליים. אך כתוב בירושלמי שאסור לו לזרוע תלם פשטן באמצע שדהו מפני מרית העין. ומכיוון שהשדה שלו היא משני צידי הפשטן, נראה הדבר כמו שירבב שני מינים בשדהו, ואסור. ממשיך הרמב״ם, לפיכך שכל היתר לזרוע פשטן בין השדות הוא משום שתלם אחד של פשטן אינו ראוי לשימוש וזורים אותו רק לבדיקה, הרי אסור לזרוע מין אחר בין שתי שדות אלו שלו ושל חברו שהם ממין אחד שכאמור שתיהם זרועות חיטים עד שירחיק בתוך שלו כשיעור הנדרש שהוא תלם של שישה טפחים, ובמין אחר יכול להיות משתלם לזרוע אף תלם אחד שניתן להפיק תועלת ממה שיצמח בו, ולפיכך אף אם אדם זה זורע את התלם של המין האחר לבדיקת השדה, הרי הרועים לא בהכרח ידעו זאת, ומכיוון שתלם שממין אחר זרוע בין שתי שדות שהם ממין אחד, יראה הדבר ככליים. ויש שכתבו שבאם שדה חברו זרוע במין אחר, כל שכן שיראה הדבר ככליים בין שלושת המינים. הלכה י"ח, אם הייתה שדהו ושדה חברו שבצידה זרועין שני מיני תבואה, לא יזרע ביניהם חרדל או חריה, צמח המשמש לצביעה ולמאכל, אפילו תלם אחד, מפני שהעם זורים אילו תלם אחד, שיש תועלת ורווח אף בהצומח בתלם אחד. ונראה הדבר שזורים תלם זה לקיום, ולפיכך יש בזה בעיה של כליים, וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת, בנוגע לכל תלם שבין שדהו לשדה חברו חוץ מתלם של פשטן. והמיוחד במינים אלו של חרדל וחריה, הוא שאסור לזורם רק בין מיני תבואה. אבל אם היו שתי השדות זרועין שני מיני ירקות, מותר לזרוע ביניהן חרדל או חריה, מפני שמותר להקיף, דיינו לסמוך חרדל או חריה, לכל מין של זרע או ירק, שמשום חריפותו של החרדל וחוסקו של החריה, הרי הם מזיקים לכל מיני הירקות או הזרעים שהם צומחים לידם, ולפיכך אף אחד לא יחשוב שזרו אותם ליד הירקות לקיום, אלא יבינו שזרה אותם כדי לבדוק את שדהו כדי להוקרה מיד אחר כך. ולפיכך מותר לזרוע תלם מהם בסמיכות לכל מין חוץ מן התבועה, מפני שאינן מזיקין אותה, שרק לתבועה אין הם מזיקים, ויכול האדם שרואה את התלם שלהם בסמיכות לתבועה להניח שהם נזרעו לקיום, ונראה הדבר כזורע כליים. ואתה מביא הרמב״ם אפשרות נוספת לזרוע שני מינים זה בצד זה, באופן שיהיו נראים מובדלים זה מזה. וכן אם הייתה הזווית, דהיינו הקצה הפינתי של זרע זה נוגעת בצלע, דהיינו בצד של הזרע האחר, אף אם שני המינים הם בתוך שדהו, הרי זה מותר, מפני שכאשר הם זרועים באופן כזה שהפינה של האחד נושקת לצידו של האחר, ואין הם זרועים במקביל זה לזה, הרי הם נראים מובדלים זה מזה. ואין צריך לומר שאם הייתה הזווית של זרע זה נוגעת בזווית של הזרע האחר, שחוד הקצה הפינתי של הזרע האחד נוגע בחוד הקצה הפינתי של הזרע השני, שאז המפגש ביניהם רחוק יותר, שבצורה כזו בוודאי ניתן לזרוע את שני המינים בסמיכות זה לזה, מפני שנראים כסוף שדה של אדם אחד שנגע בסוף שדה של אדם אחר, שהוא מותר בלא הרחקה של שטח פנוי ובלא הבדלה של גדר או חריץ וכדומה, כמו שביארנו בהלכת את זין. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.